גמרא במסכת חגיגה בדף ה. גמרא שמה אומרת, מעשה היה רבנו הקדוש ורבי יהודה הנשיא, היה הגיעו לאיזה עיר והיה איתו רבי חייא. בחייא זה היה תלמידו המובהק, היה הולך איתו הרבה. ואמר רבנו הקדוש לרבי חייא, האם יש פה בעיר איזה תלמיד חכם שנלך נקבל את פניו? כי יש מצווה לקבל חכם, לראות אותו, לשמוע ממנו דברי תורה או ברכה וכדומה. אמר רבי חייא, יש, אבל החכם הזה הוא סגי נהור, מאור עיניים, כך הוא קורא לו, ואין אף כמינה. אמר לו רבי, אני רוצה כן ללכת. הוא עונה לו בהיה, אומר לו, טיב בהתרח, שב במקומך ותשמור על כבוד הנשיאות שלך. אתה נשיא, זה לא כבוד שאתה תלך לאדם שהוא לא כזה חשוב. תקפה ריבי, מה אומרת רבי, היה תקיף, תפס אותו ביד בזרוע ואמר לו, אני הולך. והלכו. עכשיו הרב ציווה עליו, גמרנו, אז הלכו. הלכו, הגיעו לשם, הכנסו אצלו. ודיברו ביניהם דברי תורה. רבי אמר מה שאמר, והוא גם אמר מה שאמר. כשסיימו, באו ללכת, אמר להם, החכם ההוא, אתם זכיתם לראות פנים הנראים ואינם רואות. תזכו לראות פנים הרואות ואינם נראות. שמע את זה רבי, שמח מאוד. אמר לרבי חייא, תראה, איזה ברכה הוא ברך אותנו, ואתה רצית שאני אפסיד אותה. עד כאן. שם פרשים, מה היה פה, מה מסתתר מאחורי הסיסמאות האלה, הברכות האלה? צריכים להבין, כנראה יש פה משהו מיוחד במינו. הסבירו שהעניין, אז אחר כך הוא המשיך איתו עוד, אז העניין לא נגמר. אז אמר לו רבנו הקדוש, מאיפה לך כל זה? אז ענה לו שאני פעם הקבלתי את פני, הייתי מקביל את פניו של רבי יעקב, והוא הקבלתי את פניו, ואחרי זה אני שמעתי, וכל יום הוא היה אומר שהוא היה הולך לרב שלו, והרב שלו היה זקן מזקין. בכל זאת רבי יעקב היה הולך כל יום, הרב שלי רבי יעקב היה הולך כל יום לבקר את הרב שלו, והיה אומר לו, למה אתה תורח ובא? הלא אין לי הרבה כוחות, ואין לו הרבה כוחות לתת, אין לו הרבה יותר מה ללמד, הפסיק ללמד, כנראה יצא לפנסיה, אבל נהיה קשיש מאוד. ענה לו, כתוב הפסוק, וחי עוד לנצח לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובר יובדו. כאן למדו רבותינו, שאם אדם נמצא בשעה שחכם מעולכם נפטר, אז שלא רואה בני גיהנם. גיהנם אחד מהם שחת. היעוד הנצח לא יראה השחת. מתי? כי יראה החכמים ימותו. והוא עושה לו כל החומר. ומה במיטתם, מי שרואה חכמים במיטתם, אתה אומר שלא רואה פני גיהנם. רואה חכמים בחייהם, על אחת כמה וכמה. אז אם כן, יש עניין גדול לראות את החכם. כך אמר להם החכם מאור עיניים. מהרשעה כתב שהברכה היא ודאי לעולם הבא, לא לעולם הזה. מה הוא אמר להם? אתם זוכיתם לראות פנים שנראים הוא רואים אותו, אבל הוא לא רואה. אז תראו פנים של הקדוש ברוך הוא, הכוונה. שהוא רואה ואינו נראה. דבר ידוע, שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, הוא צופה והוא העזרה, ככה אנחנו אומרים כל בוקר. אבל, ולא, ואיפה ראינו? שנאמר, ונגלה כבוד אדוני, וראו כל בשר את שם קודשו. זאת אומרת, העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יהיה גלוי, ואז נוכל לראות אותו. איפה זה? בעולם הבא. נוכל לראות את השם, כמו שהצדיקים יושבים בגן עדן, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיר שכינה. רואים את אור, את אור השם יתברך, אחרי אמר, קומי אורי כי בא אורך, כבוד אדוני עלייך זרח. זה דברי, עד כאן, דברי הגמרא שם, בחגיגה דף ה. מהרש"א שם כתב, שהברכה לעולם הבא. מה לעולם הבא? שמו שאמרנו, ונגלה כבוד השם, איפה? לעתיד לבוא. עכשיו, לא רואים. אנחנו עם גוף גשמי, לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, נהיה רוחניים, ויזדקך הגוף שלנו, ונוכל לראות, וכתוב פסוק, יעין בעין יראו, ושוב אדוני ציון. אז כל מי שהיה בבית המדרש, ישב וראה פני חכמים, זוכה ורואה פני שכינה. זה הפירוש של המהרש"א. הוא עדיין, הוא ממשיך, הוא אומר שיש לזה הרבה על פי הקבלה, הוא כותב המקובלים, במקומות מסוימים הוא כותב מה שהמקובלים אמרו. אבל הרבנו יוסף חיים בבן ירדע שאל, מה היה הוויכוח בין רבי לרבי היה? הוא אומר כך, יש מעלה שהרב ילך אצל התלמיד, והתלמיד יראה את פני הרב, זה דבר ידוע. כמו שאמרנו עם רבי יעקב, מה היה? אמר לו, אתה תראה את הרב בחייך, אז תזכה לראות את פני השם יתברך אחר כך, בעולם הבא, בגן עדן. זה מובן. אבל רבנו הקדוש אמר לו, שאני כן רוצה ללכת. למה? כי לא רק מרוויח התלמיד שרואה את פני הרב, אלא גם הרב שרואה את פני התלמיד הוא מרוויח. מה מרוויח? הורה. התלמיד אין לו מה לתת, אפילו תלמיד פשוט לפעמים, אין לו. עכשיו בא, פעם ראשונה בא לבית המדרש. מה יש את זה? אלא עצם זה שהרב מסתכל עליו והוא לומד תורה, אז הרב מקבל עוד תוספת אור, תוספת לנשמתו, בזה שהוא מביט בפני התלמיד. אז יוצא ש...
הרב? הרב מקבל מעלה?
כן, כן. אז גם... אז יש פה שתי עניינים. זה מה ש... זה היה הוויכוח בין רבי לרבי היה. רבי היה הבין שרק התלמיד מרוויח, שהוא רואה את פני הרב. אבל רבינו הקדוש אמר לו, לא. לא רק התלמיד מרוויח, גם אני מרוויח. אפילו שהוא לא רואה, אני אראה אותו, אז אני מרוויח בזה שאני רואה אחד שיושב ושומע אותי. אז וזה מעלה. מה התלמיד מרוויח שהוא רואה? הוא יכול גם בלי לראות, הוא ישמע אותו. הוא יעשה ככה, שים מסכה. אלא יש משהו רוחני. הראייה עושה פעולה רוחנית. אז יש עניין, תכף נראה, חכה עוד קצת. זה הנושא שלנו היום. אז אם כן, בעזרת השם, כן, לפי זה למדנו שיש עניין. שגם שהרב יסתכל בפני התלמיד, וגם שהתלמיד יסתכל בפני הרב, ועל ידי זה שניהם מרוויחים, ושניהם מתעלים יותר ויותר. ברוך אתה, אדוני. ולכן ודאי שיש מעלה שאדם בא לבית המדרש, זוכה לראות בעין בעין את פני הרב. מקבל אור. כן. אז אם כן, לפי זה, מובן מה שהיה שם, הוויכוח בין רבי לרבי היה. שרבנו הקדוש רצה להגיד לו, אפילו שאתה רצה להגיד, הוא רצה להגיד כאילו החכם, אז אין לו הרבה מה לתת לך. אתה אין לך. לפעמים יש שני חכמים שהם פחות או יותר באותה דרגה, אז גם זה מרוויח וגם השני מרוויח, שניהם מרוויחים. אבל כאן, כיוון שלא מדובר באחד שהוא באותה דרגה, וגם הוא לא רואה, אז מה נפקא מינה שאתה תלך לראות אותו? לא הוא ירוויח ולא אתה תרוויח. ורבנו הקדוש אמר לו, לא, אני הולך בכוח עליו. אמר לו, אני הולך, אני רוצה ללכת. והלך, ובסוף, אז מכאן למדנו שיש שני תועליות בעצם ההליכה הזאת. זה מביא אותנו גם למה שהמשנה במסכת אבות אומרת. משנה במסכת אבות אומרת, ארבע מידות ביושבים לפני החכמים. לפני זה כתוב ארבע מידות בתלמידים. אחרי זה המשנה פתאום שינתה את הנוסח ביושבים לפני התלמידי החכמים. והמשנה שמה מחלקת אותם לארבע קבוצות, ארבע סוגים. יש סוג אחד, המשנה אומרת, הוא דומה למה? ליושבים לפני תלמידי החכמים, שהוא רואה את פניו. אז לפני זה רגע יש לנו גם את המסכת עירובין, כדי שנבין את זה קצת יותר. שני זה יש את מסכת עירובין, שם הגמרא אומרת, מעשה היה ברבנו הקדוש עצמו, רבנו הקדוש בעצמו, הוא אומר, שהיידה עדיפנה מחבריי, מה הוא זכה מכל החברים שדווקא הוא זכה לחבר את המשניות ונעשה גדול, זה לא רק בגלל זכות אבותיו. נכון שאבותיו היו הנשיאים, הוא צצה בהר בן של הלל הזקן. אחר כך רבן שמעון רבן גמליאל. רבן גמליאל השני. אחר כך היה רבן שמעון גמליאל שנהרג מחשמה מרומאים, כמו שבוע שעבר, מחשמה מזכרם. אחרי זה בנו היה רבן ירושלים גלו ליבנה. וכן עשה הדרך. אחר כך נולד רבנו הקדוש. רבנו הקדוש גם היה לו בן, קרא לו רבי גמליאל. היה לו גם שמעון וגם גמליאל. אז אם כן, רבנו הקדוש מספר, היידה עדיפנה מחבריי להזיתה לרבי מאיר מאחורי. שאני זכיתי לראות את רבי מאיר מהגב. ואם הייתי רואה אותו מהפנים, כל שכן שהייתי חריף מאוד. אז האמת ששם הירושלמי שואל, איפה היה המעשה שהוא ראה אותו? אז פשט, היו יושבים ללמוד תורה אצל רבי העקיבא, כבר נהרג אז. כי ביום שנהרג רבי העקיבא, ביום הכיפורים, בו ביום נולד רבנו הקדוש. מרא מביאה את זה, וזרח השמש, ובא השמש. ואחרי זה רבנו הקדוש, תראה, העמיד את התורה המתילה. הוא הראשון שכתב תורה שבעל פה, עד אז היו לומדים הכל בעל פה, והוא ראה שהתמעטו המשניות, אז מהר אסף שישה סדרי משנה, ואמר, את לעשות אדוני, הפרו תורתך, דברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרם בכתב, וכתב שישה סדרי משנה. מי יודע, אם לא היה כותב, היו הרבה נאבדים. למשל, הירושלמי עד היום לא נכתב כולו, נכתב, אבל היה פה פרעות פה בארץ ישראל. וכל סדר קודשים של ירושלמי אין לנו. חסר. וכן, אז זה הדרך. היה איזה פעם מישהו שהתפיס, ברר שהוא זייף. יש, אתה יודע, כל מיני, יש הרבה עניינים בנושאים האלה, צריך לזהר מאוד. אז בקיצור, רבנו הקדוש אומר, אז מה היה המעשה? אז אומר שהיו יושבים לפני הרב, ויושבים שורות שורות. התלמידים הכי מובחרים יושבים בשורה הראשונה. למה הם היו מקשים, שואלים שאלות את הרב, ומעמידים אותו, אז הוא היה עונה. והיה משיב, היה מתבונן ועונה להם. והשורה השנייה, השורה השלישית, עד שהאחרונים היו הכי הכי מדרגה, הכי פחות מהראשונים. רבי מאיר היה יושב 18 שורות לא, רבי מאיר היה יושב קדימה, ורבי רבנו הקדוש ישב 18 שורות אחריו, והיה כל הזמן רואה את העורף, את הגב של רבי מאיר. הוא היה מסתכל ורואה את רבי מאיר, שומע אותו גם, אבל לא רואה אותו בפנים. אז הוא אמר, נהייתי חריף יותר. ויש בירושלמי מעשה אחר, שם מסכת שבת, ירושלמי מביא מה שכתוב במשנה, שבשבת אסור לטפח ואסור לרקד. אצל האשכנזים אין את המשנה הזאת. הם רוקדים והם מחאים כפיים. אסור בשבת למחוא כפיים ואסור גם לרקוד. אז היה מעשה, רבנו הקדוש, היה שם שמחה גדולה, הבן שלו התחתן, אז הוא עשה גן גדול, והגן הזה היה לכל השבעה ברכות, כל השבעה הם. שם החתן והכלה היה להם מקום, היו לנים בתוך הגן שם, מקום משלהם. כל המוזמנים, היו 20,000 מוזמנים, היו יושבים שם. ושמחים, וכל השבעה הימים, היה אכילה ושתייה ובשר ועגלים ודגים וכבשים ועל האש, ומה שאתה רוצה היה שם. שבעה ימים, שבעה לילות, עשו שמחה גדולה. ובנו את זה מיוחד לחופה. רבנו הקדוש היה עשיר, אז הוא הוציא מכספו את כל זה, עשה, ואת בר כפרה הוא לא הזמין. למה? בר כפרה היה אוהב להתבדח. והיה אומר בדיחות. שבר כפרה היה אומר בדיחה, רבנו הקדוש לא יכול לו לצחוק. שם הגמרא אומרת על רבנו הקדוש, היה לו כמה הנהגות. 10 מהם ירש אותם תלמידו רב, ראש האמוראים. אחד מהם לא היה מסתכל חוץ לארבע עמותיו. אתה לך אפילו הולך ברחוב. לא מסתכל את זה, מסתכל תוך 400. ולא היה הולך בלי תורה, בלי תפילין, עוד יש שם כמה עניינים. מעולם לא כעס, יש שם רשימה של 10 דברים שהוא היה נוהג בהם. שם, רבנו הקדוש, גם, ואם יום שהיה צוחק, אומרת הגמרא, העולם היה לוקה, היה קורה איזה אסון, לא עליכם. או רעידת אדמה, או שידפון, או ירקון, או בצורת, או גזרה, או כמה איזה ממשלה, אנטי, בר מינן, כל מיני. אז רבנו הקדוש היה נזהר, אפילו חתונה של הבן שלו, לא הזמין בר כפרה. מה עשה בר כפרה? הלך בלילה, הוא הראשון שכתוב, עשה גרפיטי. אתה מגיד זה? כתב כתובת. כתב על הזה, 20,000 דינרים הוציאו על הגננה הזאת. גננה זה המקום הרחבה, היפה, שעשו קשתו לכבוד החתן והכלה. ואותי לא הזמינו. ראה איזה רבנו הקדוש, קם בבוקר, מי עשה את זה? אמר זה בר כפרה, תקראו לו. קרא לו, אמר לו, למה, בוא, אז תבוא. הוא אומר, למה כתבת את זה? הוא אומר, למה לא הזמנת אותי? הוא אומר, אתה יודע למה. כי אתה אוהב להגיד בדיחות. בסוף, באמצע הסעודה, הוא גם, לא אחד, בר כפרה היה אוהב להתבדח, אז רק איזה בדיחה ככה, לצחיק אותם, וכו'. עבר בשלום, נו, הנה, אנחנו חיים, ברוך השם. אז עבר בשלום. אז היה שם בשבת, בגננה התחילו לשמוח. מרוב השמחה גם שתו. אז בשבת התחילו ככה קצת לרקוד וגם לטפח עם הידיים. אז לא יודע אם טיפחו ישר או הפוך, שינוי, אבל עשו מחיאות כפיים. והנה עבר רבי מאיר. רבי מאיר היה זקן כבר, זקן הדור. עובר משם, שומע מה זה. אנשים חרדים, בשבת, צעק, תן צעקה. כולם, כל האנשים שמעו. מי ילב כאן ביום לחלל את השבת? והלך, שלא יראו אותו, כדי שלא יתביישו. רבי הקדוש הראשון רץ לראות מי זה צועק, ונה ראה את רבי מאיר מאחורה. אז מהראייה הזאת, אומר, נהייתי חכם. ואם הייתי רואה אותו מהפנים, מי יודע כל שכן וכל שכן, שהייתי עדיף מחבריי. זה דברי הגמרא בירושלמי. אז נחזור לענייננו.
מה
פשט בזה? מה השאלה? מה הפשט בשאלה שלך?
זה פשוטו?
מה הוא שואל? לא הבנתי. מה השאלה שלך?
מה?
מה זה מה? מה השאלה שלך? אני שמעתי מה... לא, לא חרש. מה השאלה? תסביר. ראייה, ראה אותו מאחוריו, כן. הוא ראה אותו. מה זה למד ממנו? ראה אותו. אז עצם לראות פני חכם, לראות חכם. אז מהפנים, בטח שזה גדול. מה שמעניין כאן, שחידוש, שאפילו ראה אותו דרך העורף, יש לו מעלה. כן? אז תסביר את הפשט שלך. תפסיק בהייך, אתה גם כן התחלת לפלסף לנו פה. אז אם כן, אני חוזר כעת לאיפה שהיינו. אז אומרי, כתבו רבותינו שיש כמה דברים שיש בהם קדושה ויש מעלה לראות אותם. ולמשל הרב ראשית חוכמה העריך שם בשער הקדושה לעניין שאדם צריך לשמור את העיניים, שהעיניים שלו לא יסתכלו עוד פעם, מהשנים סיגריות שמה, וכל העשן נכנסתי לריאות. מהילה. כן. שם, ממול. והרוח מביאה את זה אליי. אז די, מה קרה לו? כך תגבורת. בקיצור הדברים, נו, בוא הנה, איפה אתה? אחר כך אתה תשאל שאלות, די. בקיצור הדברים, אז אמר הראשית חוכמה, שיש כמה דברים שטוב שהאדם מסתכל כדי לחפר על מה שראה מראות אסורות. והם, למשל, ספר תורה, שמוצאים אותו לקריאה. אבל בשעה שלא קראו בו עדיין, לא אחרי הקריאה. עכשיו, לכן אנחנו הספרדים נוהגים, שמוצאים ספר תורה, מראים את הכתב לכל הקהל ואומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אשכנזים לא עושים כך. למה? אחרי הקהל. למה הם עושים ככה? כתוב לא. זה מובא במסכת סופרים. הקרם אצלם, כיוון שהיה, היו באים כל העם, אנשים, נשים וטף, כדי לראות את הספר תורה. אז כשהיו, היו חושבים שעיקר המצווה זה רק לראות. אחרי שהיו רואים, בורחים. אז בית הכנסת מתרוקנת, והחצי האנשים כבר הלכו, והנשים היו הולכות, וגם הטף, לכן השאירו אותם אחרי הקריאה, כדי שישמעו קריאת התורה, וזה מעלה לשמוע, ולכן הם עושים אחרי הקריאה. אבל מה, לפי הקבלה, יש פה הפסד. כי אני צריך לראות, לכן אצל אשכנזים, אם מזדמן שאני נמצא שם, מה אני עושה? הולך בשני וחמישי, בין עולה לעולה, מציץ בספר תורה, רואה את הכתב וחוזר. זהו, זה כל העניין, הבנת? אז יש עניין לראות ספר תורה, וכן הוא הדין ספר קדוש. כשאדם מסתכל בספר, יש לו סידור, יש לו חומש, יש לו שהוא מסתכל אותיות מחכימות, הוא מקבל חוכמה על ידי זה. רואה דין אם מסתכל, רואה את הר הבית מרחוק. כך מביא רבי יעקב חי זריאן עליו השלום, היה גאון אדיר, כתב עשרות ספרים, כתב. היום ברוך השם יש אנשים חשובים שמשתדלים להוציא את הכתבים שלא הוציא, יש לו שושנת יעקב, יש לו ביקורי יעקב, שוב ביקורי יעקב, הרב מביא אותו הרבה. אז יש לו הרבה חקירות בהלכה. שם הוא כותב שהוא היה נוהג, היה איזו ערבי אחד פה בעיר העתיקה בזמנו לפני 100 שנה, וזה הערבי היה גר על תחום הר הבית, על הגבול. אז הוא היה סוחר אצלו את דירת הגג שם. בכל חג היה הולך עם אשתו, הוא מסכן, לא זכה לפנים. אז היה הולך עם אשתו, יושב שם כל החג, ומתפלל ורואה את הר הבית ונהנה. מזה היה יונק תורה וקדושה כל השנה. אז הוא כותב שפעם אחת מרוב ההתלהבות שלו לא שם לב, הכניס את הרגל באוויר של הר הבית. וזה לא כך כדאי. יש בזה מחלוקת, אם זה אוסר או לא אוסר. תעיין ביביע עומר, יש בזה עריכות גדולה. אז הוא ואומר, החזיר את הרגל, כך הוא כותב. אז אם כן, יש עניין לראות את הר הבית. מה העניין? אני אסביר לכם את זה קצת יותר. רבי אברהם אזולאי מבאר. מי שהולך, מי שראה פעם את מנהרות הכותל, היית שם פעם? או, יש עוד משהו שאתה רואה. אני רואה שאתה מתחיל להתקדם. טוב. אז מנהרות הכותל, אתה הולך שם, אז אתה רואה עדיין את הכותל. אחרי איזה כמה עשרות מטרים, הכותל הרי הולך בשיפוע, נגמרים האבנים של הכותל, נכון? ואז מה אתה רואה? מה ראית שם? מה? סלע. אתה רואה סלע. קיר סלע. הסלע הזה, זה הסלע של אבן השתייה. ודע, שאבן השתייה, מה אתה רואה? ואבן השתייה הזאת, רק את המלצר הוא לא הביא. אבן השתייה הזאת, זה לא אבן ניידת שהיא, כמו שכאלה חושבים, שזה איזה עמוד של אבן שנמצא במרכז הר הבית. לא. אבן השתייה מהמקור שלה, כך כתב פרקי דרבי אלעזר, טוב לדעת, שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, מה אמר? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהיה אור, ויהיה אור. בערב היה בוקר, יום ראשון, אני דילקתי, יום אחד. אחר כך, ויאמר אלוהים, יקבעו המים, מתחת השמיים למקום אחד, ותראה היבשה. ויחל, ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, ומקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. לא כתוב היה אלוהים, ביום שני. בערב היה בוקר, יום שני. מה היה? אז בפרקי רבי אלעזר כתוב, שאיך נהיה ארץ? מאיפה נהיה ארץ? הרי היה כל מים, רוח אלוהים, רחב את פני המים. לקח הקדוש ברוך הוא ביום שני, כדור שלג מתחת כיסא הכבוד. זה לא שלג שלנו, אבל זה דבר שיש בו עניין. כדור שלג, וירא אותו בתוך המים. ועליו אומר איוב, או מי ירא, ידעת, הקר אלוהיך וכולי, הקדוש ברוך הוא נותן לו שם מוסר, איך אתה מדבר? אתה יודע מאיפה היית ביוסדי ארץ? איך בראתי את העולם? או מי ירא אבן פינתה? מי זרק את האבן הראשונה שבמנה נברא העולם? מאיפה באה האבן הזאת? מלמעלה. לידיעת המדענים והחזאים. אז ירד האבן והייתה שם, וזו אבן השתייה שממנה הושתת העולם. ומה יש באבן הזאת? יש בה את כל העצמים וכל הזרעים של הצמחים, האילנות, הפירות, הבהמות, החיות, רמס האדמה, בקיצור כל היקום נמצא בתוך אבן השתייה, הגנים שלהם, ואבן השתייה התפתחה והתפשטה על כל הר הבית. ותדע, לכן כל הר הבית, גם היום, הוא כולו עשוי סלע אחד גדול, סלע אחד ענק. הסלע הזה חצבו בו בארות, חצבו בו מנהרות, עשו בו וזה, לכן מנהרות הקודש, שאתה הולך, אתה תסתכל, זה לא אבנים אבנים, אלא זה סלע אחד ענק, שזה סלע קיומנו, ומשם באו הנשמות שלנו. צדנה, נשמתך אתה ואני והוא וכל עם ישראל, מאדם הראשון ועד אנחנו, עד סוף הדורות, הנשמות של כולנו באו מהקרקע של הר הבית. ואז, והגמרא אומרת שמשם יצאו שבילים שבילים מאבן השתייה, והם עברו לכל הארצות. אז תראה, יש ארץ וגדלת אננס. היום מגדלים גם פה. כבר היום למדו את כל הפטנטים. יש ארץ וגדלת קיבי, יש פירות יער, יש כל מיני, יש מגדלת מין פירות משונים, כל האינדיאנים, מה הם מגדלים, כל מיני, גם הם יש להם מין פירות שלהם. וכן, כל ארץ יש לה טבע לגדל איזה סוג פרי. שלמה המלך אומר בקהלת, הוא אומר, אבל אבלים, הכל הבל, הוא אומר, נתתי לי גנים, פרדסים, אילנות, מה? הוא אומר, לא השארתי דבר בעולם שלא היה בירושלים. כל מי שבא מאיזה מקום בקצה הכדור הארץ לבקר בירושלים, מצא פה הכל. איך? ואיך שלמה הצליח לגדל פה? הרי פה אי אפשר לגדל. תנסה לנטוע פה עץ תפוזים, אתה יודע, עד שהוא מוציא, וואי, 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 או אתרוג. כל פרי האדר, איפה זה יכול לגדול? בשרון. תלך לשרון, שם הפרדסים בלי סוף של פרי האדר. בירושלים זה מאוד קשה, אי אפשר לגדל, זה לא צומח. תטע ריחן פה בירושלים, הוא לא יצליח, הוא לא, יגדל לך לשנה אחת ומת, אחרי השנה הבאה יוצא עץ אחר, איחור אחר, גם לא עץ. אבל תטע בשרון, וזה, שם זה עץ. נפקה מנה הריחן, שזה מה שקוראים לו היום בזליקום, משתמשים בו לדגים, לבישולים וכדומה. אנחנו מרחם אותו, אז הירושלמי זה בורא יסבה בסמים, אבל אלה שגדלים בראש העין, גדלים באזור תל אביב והלאה, השרון, זה בורא עצה בסמים. כן, ריחן, לא כל ריחן זה ריחן, זה אותו ריחן, זה עץ. למה? כי ירושלים, כל הכלים, יש ארץ מדברית מגדלת סוג אחר, יש ארץ סילעית סוג אחר, יש הררית סוג אחר, מקום קר ומקום חם. דובדבנים, תנסה לטוע בתל אביב, לא יצמח לך. תטע בחברון, תטע בגולן, וואי איזה יופי. למה? הדובדבן הוא צריך שבועיים של קור מתחת לאפס, אז יוצא דובדבן משובח. ענבים כמו קברנה ליין. נכון? יש כמה כאן אוהבים קברנה. זה גם בריא ללב. הענבים האלה של קברנה, אז יש שנה פתאום יוצא יבול מיוחד. אתה הולך לחנות, תן לי, אומר לך, יש לי 2014 משהו מיוחד. עולה הון, היום זה כבר כמה מאות שקלים, אולי 500 שקלים בקבוק. וכן, אז זה הדרך, 2014, זה יקר מאוד, 2017 גם יצא מוצלח, היום כבר אין, תחפש, לא תמצא. מה קורה, למה יוצא קברנה מאוד משובח? באותה שנה, כמו שהיה שנה שעברה, היה שלג והיה קור, והיה שבועיים של קור מתחת לאפס, אז הגפן, אפילו שהיא יבשה, בזמן החורף, יבשה, צבע חום, אתה הולך, אתה נוסע, אתה רואה באורך הכביש, מה זה? מקלות חומים בחורף, אתה לא מבין. זה אדוני, זה הענבים, יוצא אחר כך איזה גפן, עכשיו זה הזמן שזה יוצא, וזה יוצא משובח, גם של חברון, חברון הוא מאחר לצאת, עכשיו בחברון עדיין עוד לא יצאו הגפן שלהם, לוקח זמן, שם יותר קר בירושלים, הרי חברון. אז הקור עושה. עכשיו מה עשה שלמה המלך? הוא ידע את כל המסילות התת-קרקעיות, ששם השבילים כולם יונקים מירושלים, באותו שביל הוא נטע את אותו את פרי והוא גדל. אז ידע שלמה המלך את המקומות. בכל אופן, אנחנו הנשמות שלנו מאבן השתייה, אז יש עניין להסתכל על לא רק אוויר הר הבית, אלא תעמוד במקום שתראה את הקרקע של הר הבית. למשל, יש לך או בהר הצופים, לדוגמה, או בכביש של הר הצופים אפילו. תיסע עכשיו, כביש של הר הצופים, אלה שנוסעים מעלה אדומים, אז יש שם, הם רואים באיזה, זה, את כל הר הבית מולם, בצד דרום. ואילו אם תיסע לארמון הנציב, בפרט איפה שאתה ילד, או-הו, אתה רואה את כל העיר העתיקה, אבל בעיקר תסתכל על הר הבית, זה טוב, לעמוד ולראות איזה דקה, דקותיים, לנק מהאור שיש בהר הבית לנשמה. זה הנשמה מאירה משם, וזה מחפר. כי כל ראייה של דבר רוחני מחפרת. לכן, בבית המקדש, ביום הכיפורים, המשנה אומרת, אומרת, מי שהיה רואה את הכהן הגדול בשעה שמקיף זה, לא היה רואה את השעיר שעור משתליח. מי שרואה את השעיר, מה זה רואה? רואה, רואה, רואה. יש עניין לראות את הכהן עם כל הבגדים שלו. למה זה היה מחפר? אנחנו לא אומרים ביום הכיפורים, בעבודת יום הכיפורים, ציץ ומעיל, מצנפת ואבנת. אז היו רואים את הציץ, רואים את האבנט, רואים את המעין, רואים את הכותונת, מחפר, רואים את האפוד, מחפר על, על עבודה זרה, רואים את, את הכותונת, מחפר על שפיכות דמים, מעין על לשון הרע, ציץ על עזות פנים, מצנפת על הגאווה. אז כל בגד היה שמונה בגדים, כל בגד מחפר על איזה עוון, כתוב שם במחזור. בסוגריים, כל אחד מה היה מחפר. כדי שהאדם יכוון, אז היום בימינו אין לנו כהן, אבל אנחנו קוראים, שלמה פרים, שפתנו. עוד פעם. אז אם כן, אלה דברים שטוב שאדם יראה אותם. עוד מה טוב לראות, אז הראשית חוכמה מביא, ציצית. אחר לוקחים את הציציות בבוקר ואת ארבע הכנפות, שמים אותם באצבע, ואתה אומר, והיה לכן מציצית, וראיתם אותו, מנשק, מעביר על העיניים ומנשק, כי זה מקדש את העיניים. הבנת? אז גם ציצית מקדש את העיניים. גם במהלך היום. דמות רבו. תסתכל עליו גם כן מרבה. עכשיו יותר מזה, כתב הגאון חידה בשם הסבא של סבא שלו, רבנו אברהם אזולאי, כותב שאם אדם נמצא בבית או נמצא באיזה בית הכנסת או באיזה עיר, הוא לומד תורה והוא פתאום קשה לו להבין את הגמרא, קשה לו להבין, כמו שהוא שאל מה הפשט, אז אצייר דמות רבו, איך נראה הרב, ואז הוא יקבל תשובה. התמונה זה גולם. אתה תצייר בשכל. בשכל. תצייר, תתרגל לאמן את המוח. זה צריך לאמן. כמו לנצח המגנות בצורת המנורה. להשתדל, להשתדל, לכוון אותה, לומר אותה, כשאתה מצייר את זה במוח. כאילו כתוב לפניך, יש מנורת זהב, והנה לנצח המגנות מזמור שיר, אלוהים יחונן ואחרינו יפניו איתנו סלע, לדעת בארצך ימחו גם משורתך, דורמים אלוהים ולחם כולם, ישמחו וירנו לאומים ותפעמים משור, ולאומים בארץ עליהם סלע. דורמים אלוהים ולחם כולם, ארץ עתיים ולחם ואחרינו אלוהים אלוהינו, וערכנו אלוהים, ויראו אותו כל אפסי ארץ. אז הנה, עשית במוח את הציור הזה וזכית. מה אתה רוצה? תמונה זה גולם, זה נער, אתה לא מבין מה, איפה השכל שלך? אתה ניצלת את זה והבאת פה את ה... מה קרה לך? מסביר לך. תמונה זה עץ, זה אבן. תצייר אותו במוח שלך, זה המוח שלך בשר. זה החלק הכי זך בגוף של האדם, אומר רבנו ארי, זה המוח. לא שמעת שהוא אמר עליו שיש לו דלקת כלום המוח. ראש הממשלה החליפי. מה אמרת? עניין? עוד פעם אתה מחפש קלף, זה אור של בהמה. תשים את זה באור שלך, במוח שלך. עוד פעם מוצא קלף. כסף, הכל לעשות כסף. אחר כך מה עוד? יש עוד דברים, אבל בינתיים בוא נעבור לאן? יש כמה דברים שצריך אז אמרנו שיש ארבע מידות. יש שם הגמרא גם מביאה אצל רבי היו שני אלמים, שני אלמים שישבו, שהם היו נכדים בני ביתו של רבי יוחנן בן גודגודה. וכל יום רבנו הקדוש היה דורש, הם היו באים לדרשה מההתחלה עד הסוף. והם לא שומעים ולא יכולים לא לשמוע ולא לדבר. אילם זה אילם חרש. חרש אילם. והוא היה מדבר, והם היו מנענעים בשפתיים, לא מזיזים את העיניים ממנו. 15 שנה, כמרה אומרת בעירובין. והנה יום אחד אמרו לו, רבנו, תלמידים האלה יושבים אצלך 15 שנה והם לא מדברים, תעשה משהו, תפלל עליהם. אמר בסדר, תפלל עליהם. אבל בירושלמי מבוא סיפור אחר, שם היה מקרה אחר, שם היה שיום אחד רבנו הקדוש נעלם ממנו איזה הלכה, ואז הוא אמר שנעלמה ממנו אותה הלכה, פתאום הוא ראה אותם מול והם היו ממלמלים, אז אמר תדברו, תדברו. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהם ידברו, פתחו את הפה ואמרו לו, לפני 15 שנה אמרת כך וכך וכך וכך. ומאז התחילו לדבר. אז הרבה מביאה את זה, תראה מה זה שיושבים מול הרב ורואים אותו. עכשיו נעבור למה שאמרנו לכם. עכשיו כתב הרמה מפנו, מה היה, למה הם היו אלמים אלה? אומר, הם היו גלגול של אלדד ומדד, שני אחים שהיו מתנבאים במחנה. וכיוון שהם התנבאו בלי רשות של משה, לכן באו בתור אלמים. אבל רבנו הקדוש, הוא היה נשמת משה רבנו, הוא לימד אותם תורה, והם אפילו שלא שמעו, קלטו מהמבטים של השפתיים והלשון והתנועות של רבנו הקדוש, והבינו את מה שהוא אומר, וזכרו את כל. אחרי זה הגמרא אומרת ששאלו אותם, והוא ידעו את כל השעס, זה לא השעס של היום, היה השעס הרבה שנעלם מאיתנו, ושמע, כן, קלטו את כל השעס, תקדם לפה, תקדם, הלו, כן, את כל השעס, את כל התוספתא, ואת כל המשניות, ואת כל המדרשים, ואת כל התורה כולה. תאר לך מה זה שני חרשים ש-15 שנה יום יום ישבו לפני רבנו הקדוש. מי יודע, מי יודע, מי יודע. אז עכשיו נחזור, נגיע למשנה שמה אמרתי לכם במסכת אבות. שמה הביא 4 מידות ביושבים לפני החכמים. ואמרתי לכם שהמפרשים אמרו שהוא לא אמר בתלמידים, אלא ביושבים לפני חכמים, שיש עניין. אחד דומה לספוג. ויש קבוצה שנייה דומה למשפך, קבוצה שלישית למשמרת, קבוצה רביעית לנפה. מה זה? מה כל אחד עושה? ספוג, הוא סופג הכל. אז לפעמים הרב אומר, הוא אומר איזה משנה או ברייתא, אבל יש עליה קושייה, אז חלק זה כן הלכה, וחלק זה בסוף לא הלכה. אז הספוג סופג הכל, סופג גם מים נקיים, וגם מים קחורים. אז זה סופג הכל, ספוג. אז זאת אומרת, הוא לא יכול להבחין בין מה להלכה, בין מה לא להלכה. אז הוא לומד, כמו שאדם לומד משניות היום. אז לא כל המשניות זה לפי ההלכה. הרי המשנה, יש הרבה מחלוקת. יש חלק שכן הלכה, חלק שלא. צריך לדעת מה הלכה. תראה הרמב״ם שכתב פירוש המשנה, שהוא מסיים איזה משנה, הוא כותב הלכה כרבי יהודה, הלכה כחכמים, הלכה כרבי מאיר, הלכה, הוא כותב כמו מי, רבי עקיבא וכן על זה הדרך. אז זה ספוג. אחרי הספוג, מי הבא בתור? זה המשפך. משפך זה אחד שמכניסים מפה ויוצא משם. אז אותו דבר הוא קולט, אבל יש לו בעיה, שוכח. אחרי יומיים אתה אומר לו, מה היה היום, מה היה ביום ראשון? לא זוכר. לא זוכר. אתה מזכיר לו, אולי יכול להיזכר, אבל הוא מעצמו לא יכול לזכור כלום. ועוד דבר, הוא שופך הכל, גם את הנכון וגם את הלא נכון, הכל הוא לא משאיר אצלו כלום. כך כותב הרמב״ם, הוא חסר הבחנה בין שזה דברים עקרוניים ועיקריים, לבין דברים שהם שוליים. יש מעשה, סיפרו עם רב שלום שבדרון, עליו השלום. פעם אחת היה הוא דרש, אז הוא סיפר שהוא פגש איזה יהודי אחד. הוא אמר לו, נו, מה שלומך? אמר לו, כן, אני בא אליך לשיעורים. היה בדרשות שלו בלילות שבת, כל ליל שבת. אני יושב שומע. אז הוא אמר לו, נו, שמעת אותי, כן? נו, תגיד איזה משהו מהשיעור שראית אותי, שזה תספר, בבקשה. תגיד מה היה, מה אמרתי, תגיד איזה משהו שאמרתי, תזכיר לי. אז הוא אומר לו, אגיד לך את האמת, כל מה שאמרת שכחתי. אבל דבר אחד אני כן זוכר, מה שאמרתי. אמר לו שפעם אחת, אתה אמרת שבשבת, אחרי שאוכלים את החמין, אז החמין כבד. בפרט אצל האירופים, החמין שלהם, למה שם הארצות קרות, היו עושים מלא שומן, מלא זה. אז מה עושים שהחמין לא יהיה כבד? שותים משקה תוסס. אומר, ניסיתי את זה בבית, וזה עבד. ומאז, אני תמיד זוכר את הדרשה של הרב, ששותים גזוז אחרי החמין. אז הנה, אני מקיים מה שהרב אמר. זאת אומרת, אתה רואה, הנה, יש כזה ויש כזה, ויש, אגיד לך את כל הדרשה. אז כל אחד לוקח לפי המעלה שלו, לפי המדרגה שלו. אז בקיצור הדברים, אז אחר כך, מה יש עוד? אמרנו, משמרת. מה זה המשמרת? המשמרת הוא קולט את השמן ומוריד את היין. זה בדיוק המעשה. לא רלוונטיים, זה לא לעניין. לשתות גזוז אחרי החמין, זה הרב אמר בדרשה, אבל הרב אמר בדרשה מעניינת עם הלכות, עם כל מיני היסטוריה, עם כל מיני שמות של גדולי ישראל. את זה הוא לא זכר, הוא זכר רק את השמרים. אז זה משמרת. נפה, היא עושה הפוך. היא מורידה את הקמח, שהוא גם חשוב. אבל היא משאירה אצלה את הסולד, זה החלקים הכי יותר חשובים שיש בקמח, אז אותם היא לוקחת. מה היא עושה? לוקחת את עיקר הדבר ואת שאר הדברים שהם לא כל כך, הם חשובים, אבל לא חשובים כמו הסולת, היא מוציאה אותם, פולטת אותם. אז זה סוג אחר. אז אם כן, ראינו שיש בזה כמה מעלות, גם כן בלימוד תורה. כך כותב רבי יוסף יעבץ, כותב שיש חכם ששומר הכל, הוא שומר מעורב. אז הוא יגיד לך את המשנה, אבל הוא יזכור אותה אחרי 50 שנה, הוא יגיד לך את כל המשנה, אבל גם החלק שכן הלכה וחלק שלא הלכה. זה לא טוב. מצד אחד זה יפה שהוא זוכר, מצד שני הוא זוכר גם את הלא הלכה. אז הוא, יש לו קצת מעובב לו בראש, משהו לא מסתדר. אז הוא ישאל מה הפשט. הכך, עוד יש לנו בגמרא שהרואה תלמיד חכם מישראל, תלמיד חכם שבקי בכל חלקי התורה, אומר ברוך שהלק מחוכמתו ליראיו. הרואה חכם מאומות העולם, עכשיו איזה רופא בכיר או מדען גדול מאוד, ברוך שהלק מחוכמתו לבשר ודם. מה ההבדל ביניהם? ליראיו זה יהודים. מה העניין? אז מה ההבדל? למה מחוכמתו? חוכמתו של מי? של השם יתברך. אז מה קרה פה? אלא יש פה עניין. כך כותבו המפרשים, כך כתב רבי יוסף יעבץ, גם הרמב״ם עוד לפניו כתב כך. כתוב בפסוק, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. והזוהר הקדוש מפרש שהקדוש ברוך הוא חכם בחוכמה, מבין בבינה, יודע בדעת, חסיד בחסד, גיבור בגבורה, וכן הלאה, הוא מונה את כל הספירות. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שכל המידות שאתה רואה בבני האדם, וכל המעלות והיכולות שיש להם, וכישרונות שיש לכל אחד ואחד, זה ממנו. אז יש אדם לקח את החוכמה, יש לקח את העושר, יש לקח את הבינה, יש לקח את הדעת שיודע לשקול את הדברים, במיתון, בהבנה, יש לקח את הסבלנות, יש לקח את המרץ, יש לקח גם כעס עם המרץ הזה. כל אחד לקח משהו. אז צריך לדעת, עכשיו היית תלמיד חכם שהוא בקיא בכל התורה כולה, זה תברך עליו שחלק מחוכמתו, הקדוש ברוך הוא, שם מהחוכמה שלו במוח של האיש הזה. והוא לא סתם נותן, יב חוכמתה, חכמין, פסוק בדניאל, מן דעה ליד בינה. שאלה פעם מטרונה אחת את רבי יהושע, מה זה יב חוכמתה לחכמין? מה? שייתן חוכמה לטיפשים. למה הוא נותן חוכמה רק לחכמים? אז הוא שאל אותם, יש לך כסף? כן. את לפעמים, את מלווה כסף? כן, אבל לא לכל אחד. אם אני אבקש ממך 10,000 דינרים, הלוואה, תתני לי? אמרה, כן, לך אני נותנת. ולשכן שמה, שגר בצד ההוא, לא אתן לו אפילו דינר אחד. למה? היא אמרה לו, כי הוא יבזבז את זה ולא יחזיר לי. אבל אתה, אני יודעת שאתה איש חכם, ואתה איש נאמן, ואתה יודע מה לעשות בכסף, אתה תחזיר לי. אמר לה, זהו לתשובה. הקדוש ברוך הוא לא יבזבז חוכמה על אדם טיפש. אדם טיפש יקבל חוכמה, אז זה כמו נתת לו כלים של זהב, מה הוא עשה בזה? המדרש אומר, משל, לאחד שהלך בדרך וראה מרחוק, דברים נוצצים, מהירים. הוא לא הבין, מה זה, מה? בסוף אמרו לו, זה כלי זהב יש שם, עשו חפירות, ומצאו מלא כלי זהב. אז הוא מצא, הלך שם לראות, היה שם פעם ארמון, וכל הארמון בנו אותו מזהב. אז כל האביזרים, השולחן היה זהב, שולחן ענק, כיסאות של זהב, וכורסאות מזהב, ואמבטיה מזהב, חוץ מכבודכם, אפילו דברים של שירותים מזהב, הכל. אז זה היה גוי, בדואי, מה הוא עושה בזה? כמו זה שקיבל 57 מיליארד מהכלב הזה. כמה כלבים? לא משנה, לא משנה. העדר של כלבים, עכשיו הלכו. כל בני ישראל הוא הרס כלב לשונו. אז הוא הלך לקח אותם, שם אותם אצלו, לא יודע מה. יום אחד המלך עבר, הגיע לאזור הזה, איך אומר המדרש, והוא רואה מרחוק, גם כן, דברים נוצצים, יפים, מה זה, אלא שלח לראות, אמרו לו, שמע, זה יש לו כלי זהב. מה כלי זהב? אמרו לו, יש לו אמבטיה מזהב, יש לו שולחן מזהב, זהב. השולחן הפך אותו, עשה אותו מאכל של הפרות, של כל הכבשים והעיזים. הכיסאות, שם בהם כל מיני עציצים וכל מיני קשקושים, שתל בהם כל מיני איזה. האמבטיה עשה אותה מקום של מים ששותים החמורים והגמלים בהם, הם שותים הרבה מים, אז מילא את האמבטיה הזו. קאי זה אמר לו, בואי לה, מה אתה צריך את זה? אמר, מה אני משתמש בזה לבהמות שלי? אומר, יופי, אני אביא לך, עכשיו אני שולח לך. משהו חדש, פרפקט, עם הניילונים מהפבריקה. שלח לו. ולקח את כל זה המלך, שצח אותם, שם אצלו בארמון, ולימים, זה הבדואי הזה, הזמין אותו לארמון אצלו, וראה, וואה, איזה כלים יפים, מה יש בכלים האלה? אומר, אותו דבר, קדוש הוא נותן לנו איברים, האיברים האלה, אלה כלים יפים מאוד, חוכמה, דעת, תבונה. אם אדם יש לו שכל, הוא משתמש בזה לדברים טובים. זה שאין לו שכל, הגנב, משתמש בזה לגנבות, לכל מיני פטנטים. לא אומר לך, אין מנעול שאי אפשר לפרוץ אותו. הוא קיבל שכל, אבל הוא קיבל שכל מהשם. מה הוא עושה בשכל? במקום ללמוד בזה תורה, במקום בשכל לעשות דברים מועילים, או להמציא איזה חיסונים, או להמציא איזה תרופה, או להמציא איזה דבר טוב לתועלת הרבים, הוא עושה בזה דברים רעים. אז אותו הדבר בכל הדברים האלה. עכשיו, אצל תלמיד חכם, יש לו חוכמה, אבל זה לא סתם חוכמה, זה חלק מחוכמתו לבשר לרעב. אדם שיש לו יראת שמיים, שיש לו כלים של חוכמה, זה הכלים. אבל אין עדיין חוכמה. בא השם יתברך ונותן לו חוכמה, וכל יום הוא מוסיף עוד ועוד 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 חוכמה. לכן אנחנו מברכים עליו שחלק מחוכמתו לרעב. ואילו בבשר ודם רגיל, הוא נגיד גוי, לא יהודי. אתה אומר, וגם הוא עדין אחד שהוא חכם גדול, או רופא גדול, נגיד פסיכולוג גדול וכו', מדען גדול, אבל הוא לא ירא שמיים ולא מתפלל ולא שומר שבת. אתה יכול לברך עליו שחלק מחוכמתו לבשר ודם. כי הוא בשר ודם, הוא משתמש בזה לדברים חיצוניים, לדברים חומריים, לא לדברים רוחניים. אז מה למדנו מפה? שכמה שאדם פה בעולם הזה יכול לשאוב עוד קדושה ועוד חוכמה ועוד טהרה ועוד ועוד ועוד, בעיקר לכוון בתפילת עודן הדעת. אז כן, אדוני.
איזה חכמים נוכל לברך עליהם היום בשם ומלכות?
לא יודע. אני בבעיה הזאת עד היום. אם תעזור לי, אני אודה לך מאוד מאוד. צריך להיות בקיא בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, גם חושן משפט, גם אבן העזר, גם קבלה, הכל. הוא צריך לדעת הכל. אז אתה יכול לברך עליו בשופי, בשם ומלכות, אתה יכול לברך מצוין.
מה יברך על ראש הממשלה החליפי?
כן, ברוך דיין האמת. שיהיה שבת, יהיה חיים טובים, וברכה והצלחה, וכל טוב לכם, ותודה רבה, הרב, ברוך הבא. היי, תודה, תודה.
כבוד הרב.